יש עוד חגים שבהם אנחנו עוסקים בהתמודדויות בינינו לבין שאר העמים, אבל מאוד אופייני לחג החנוכה, שבו ההתמודדות היא מאוד ממוקדת במלכות יוון. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשם הקבלה בפורים, צריך להיזכר, אבל בפורים אנחנו אומרים, משתדלים לומר, בימי מרדכי ואסתר, כשעמד עליהם המן הרשע. אנחנו לא אומרים כשעמדה עליהם מלכות פרס. כשעמד עליהם המן הרשע. יש פה סוגיה כמעט פרסונלית, המן, וגם בסוף מדברים עליו. קלקלת מחשבתו, השבות הגמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו, ויש פה משהו אישי, המן הרשע. לעומת זאת, פה אנחנו לא מדברים על בן אדם, אנחנו מדברים על מלכות. חג שמבין כל ההתמודדויות שעם ישראל עובר, אנחנו מאוד ממקדים שהמאבק הוא סביב סוגיית המלכות. שעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, יותר אולי מכל ציון אחר להתמודדות בינינו לבין אומות העולם. אבל לא רק זה, המלכות היא נושא. ידועים דברי הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה, שבעקבות המאבק עם היוונים חזרה מלכות לישראל. זאת אומרת שחלק מההודעה וחלק מהניסים זה המאבק מול מלכות והעובדה שחזרה אלינו המלכות. סוגיית המלכות של ישראל מול המלכות של אומות העולם, מלכות יוון הרשעה, עולה פה על הפרק. סוג חדש של שנאה, יש כל מיני שנאות לעם ישראל, יש כל מיני מאבקים, אבל פה המאבק ממוקד במלכות. מלכות ישראל שעומדת וצומחת לעומת מלכות אחרת. מלכות יוון הרשעה. עצם העובדה שיש לישראל מלכות, מושג המלכות בישראל עצמו, שהולך ומתבשל, הוא כבר עילה למאבק, למלכות יוון הרשעה. מה יש במלכויות של אומות העולם, בעמדה המלכותית שלהם, שיוצר דווקא את הניגוד? גם המהר"ל מפראג בתחילת ספרו נר מצווה על חנוכה, שכדאי להתחיל קצת להלעל בו, גם הוא פותח את הספר כך, הנושא הוא המלכויות. ארבע מלכויות. בחנוכה זה מאוד ניכר, שזאת הסוגיה. סוגיית המלכויות. והנס, מעבר לניצחון הצבאי והמלכותי, הופיע סביב משהו מאוד מיוחד, סביב המנורה, סביב האש הדולקת שם, נר התמיד, נר מערבי. הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על קבלת המלכות שמיים לאומית, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בהר סיני לראשונה ומדבר איתו על כך שאנחנו רוצים, שהתוכנית היא להקים פה אומה שתהיה עם השם, שתהיה מגלה את שם השם בעולם. משה רבנו מקבל את הבשורה, את הידיעה הזאת, בהר האלוקים, ויבוא עד הר האלוקים חורבה. הגמרא, מסכת שבת, כמו גם המדרש, מסמנים שעצם המעמד הזה לרגלי הר סיני מלווה בשנאה מיידית לאומות העולם, בהתנגדות מיידית. הר סיני שירדה סיני לאומות העולם. הר חורב שהגויים עתידים להיות חרבים. יש משהו בעצם העמידה של עם ישראל לרגלי הר סיני, העמידה של משה רבנו אל מול ההר, שכבר יוצר שנאה, כבר יוצר ניגוד. מה יש בקבלת המלכות על ידי עם ישראל שיוצר ניגוד מיידי? אומר המהר"ל בספרו גבורות השם פרק כ"ג שקבלת מלכות השם היא מהות הקיום של עם ישראל, אבל קבלת מלכות שמיים היא כשלעצמה גורם אדיר לשנאה, ריחוק, עוינות שאין דומה לה אצל אומות העולם. אצל אומות העולם קבלת מלכות שמיים היא אויב לא של היחיד, היא אויב של האומה. יכול להיות שאדם באופן פרטי מקבל עליו על מלכות שמיים, אבל כעם קבלת המלכות שמיים זה קטסטרופה, כי המלכות כבר נמצאת, יש כבר מלכות, יש מלכות מסודרת, יש מדינה, יש ממלכה, יש חיים שלמים, ולקבל עכשיו עול מלכות שמיים ברמה הלאומית זה אומר לפרק את הכל, לפרק את כל המנגנונים הלאומיים, את כל הסדר הלאומי, את כל מושגי המדיניות, הממלכה, את הכל לפרק, להתחיל מההתחלה, מלך אחר. כל המלכות הזאת צריכה להיות, זה בעיה. בקריאת ים סוף, כשעם ישראל כולם שמחים ומקבלים עול מלכותו ברצון, קיבלו עליהם, אצל אומות העולם, אצל המלכים, זה יוצר פאניקה. נבלו אלופי אדום, אלה מואב יחזה מורד, זה בלגן, זה לא פשוט בכלל. מושג קבלת המלכות ברמה הלאומית הוא בלתי אפשרי אצל אומות העולם, הוא בלתי אפשרי. לא רק שהוא בלתי אפשרי, הוא יוצר מיד שנאה וניגוד עקרוניים, אי אפשר. אתה אומר קבלת מלכות שמיים, זאת אומרת שאתה יש פה מאבק, כי יש מלכים, יש מלכות, ולכן אצל אומות העולם המלכות היא תמיד רשעה. זה לא משנה מה יקרה, המלכות של אומות העולם, מושג המלכות הוא תמיד רשע. מלכות יוון הרשעה. אבל זה תמיד ככה. כי עצם מושג המלכות אצל אומות העולם הוא אומר, יש בתוכו אמירה ברורה כבר, לא מקבלים על מלכות שמיים. גם באורות התחייה, סעיף א', הרב קוק מדבר על כך, שבחיי הציבור אצל אומות העולם יש ניגוד עקרוני לקבלת מלכות שמיים. בישראל, להפך, בישראל מה שעשה אותנו למלכות זה מלכות שמיים. אלמלא מלכות שמיים, לא היינו מלכות. מה שנותן לנו את התוקף שלנו ואת הקיום שלנו ואת כל הסגולות הנצחיות שלנו זה דווקא העובדה שהמלכות שלנו מלכות שמיים, שאין לנו מלכות אחרת ואין לנו מלך אלא אתה, ומלכותך מלכות כל עולמים, והשם מלך, השם רק מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ואלמלא המלכות לא היה לנו שום מלכות, לא היינו נמצאים בכלל. המאבק מול מלכות הרשעה הוא מאבק עקרוני שאומר אנחנו מדברים על מלכות שמיים, וזה בדיוק מה שמוליד גם בבית שני מלכות חוזרת לישראל. למה חוזרת מלכות לישראל יותר על 200 שנה? כי ישראל מקבלים עליהם עול מלכות שמיים עוד פעם. דרך המאבק הזה שהוא הבירור, הניגוד, אומות העולם לא יכולים לקבל עול מלכות שמיים ברמה הלאומית, אנחנו כאומה, אדרבה, הנושא הלאומי שלנו זה קבלת מלכות שמיים. וכל פעם שהאומה מקבלת עליה עול מלכות שמיים, אז בפועל היא גם זוכה למלכות. המלכות הולכת וצומחת. זה תנאי למלכות בישראל. כדי שתחזור מלכות לישראל, היא צריכה לקבל עול מלכות שמיים. יוצא שבאמת למרות שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, מלכותו מתגלה רק בחלק אחד מאוד קטן מהמציאות. אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות, אבל היה ראוי שכל המציאות כולה תקבל. כדי להבין את זה, הקדוש ברוך הוא מראה למשה שם במעמד הראשון של התוכנית הזאת, של קבלת מלכות שמיים של אומה, הוא מראה לו לבת אש מתוך הסנה. אש שדולקת בסנה, להבה של אש, זה המופת, זה הראיה, זה הסמל, הסימן בסוגיית קבלת המלכות שמיים של עם ישראל. המהר"ל מתעכב על המילה לבת אש. לבת אש מסביר המהר"ל מלשון לב. האש לא דלקה בכל הסנה. מסביר המהר"ל שהאש דלקה רק בחלק העליון של הסנה, כמו שהלב של האדם הוא לא נמצא באמצע של הגוף. הלב, למרות שהוא מאוד מרכזי, והוא המלך כביכול של כל האיברים, המרכז העצבים והחיים של כל המרכז זרימת החיים, הוא לא נמצא באמצע הגוף, הוא נמצא בחלק עליון, בחלק קצת מרומם. וכמו שהלב באדם הוא נמצא למעלה, ככה האש הייתה בחלק העליון. או אומר המהר"ל דוגמה לדבר, המזוזה בפתח של הבית. המזוזה בפתח של הבית היא תמיד צריכה להיות בשליש העליון. כך נפסק בגמרא במנחות, שמזוזה חייבת להיות בשליש העליון של הבית, של הפתח. למרות שהמזוזה היא מרכז הבית, ולכאורה בתור מרכז הבית אולי היינו צריכים לשים אותה באמצע הדלת, באמצע, במרכז, אנחנו שמים את המזוזה בשליש העליון. כלומר, קבלת עול מלכות שמיים של כל הבית, של כל הפתח, נעשית בעזרת חלק איכותי. קבלת עול מלכות שמיים של כל הגוף נעשית בלב, למעלה. קבלת עול מלכות שמיים של כל האנושות נעשית באמצעות ישראל. זה חלק מובחר, קטן. לב באיברים. הלב הוא קטן. הלב הוא גם רק נמצא בחלק עליון, הוא לא במרכז הגוף פיזית, הוא לא באמצע ממש, הוא לא מיישר קו עם כולם, הוא לא בינוני, כזה פחות או יותר אומה רגילה, ממוצעת, פחות או יותר משקפת את הנורמה, לא. האומה הזאת היא חריגה, היא שונה, היא בחלק העליון. היא קצת מופרשת, קצת מובדלת. נברר המעט מן הרב. רבים ביד מעטים. רבים ביד מעטים זה לא רק בא להגדיל את עוצמת הנס, אלא רבים ביד מעטים זה עיקרון שצריך להבין, שעוזר לנו להבין את המושג מלכות. מלכות ישראל היא מעטים. כלומר, סוגיית מלכות שמיים מופיעה דרך המלכות הקטנה הזאת שנקראת מלכות ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך זקוק למלכות הזאת. בלעדי המלכות הזאת שבישראל אין מלכות שמיים בכלל. התוכן האלוקי המתגלה בעולם תלוי בישראל. בלשונו, השם יתברך נגלה בעולמו כפי מדרגת ישראל. הופעת מלכות שמיים והופעת ישראל המלכותית חדו. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. זה ביחד. לך עשית השם גדול, הופעת מלכות שמיים הופיע כאן. זאת הסוגיה שעמדה פה על הפרק. ממילא הופיע מלכות ישראל. נקמת את נקמתם, רבת את ריבם. המלכות, מלכות שמיים התגלתה פה. עד כדי כך שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל אימי. בשיר השירים, כך הוא קורא לה, בעטרה שיתרה לו אמו, אמו, כן, המלך שלמה זה הקדוש ברוך הוא, כל מלך, המלך, המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז מה זה בעטרה שיתרה לו אמו? האמא של המלך מביאה לו כתר, מה הוא זקוק לאמא שלו? הוא לא יכול לשים לעצמו כתר לבד? הוא צריך את האמא? יש מישהו מעל המלך כביכול? כן, אומר רשב"י. השם יתברך מתייחס לעם ישראל בבחינה מסוימת כמו אמו, כלומר שכל המלכות שלו לא באה אליה על ידי עם ישראל. כי כל העובדה שמלכות שמיים מתגלה בארץ זה רק באמצעות המושג שנקרא מלכות ישראל. מהי מלכות ישראל? מלכות ישראל זו בחינה מיוחדת מאוד שנקראת כלי. זאת סוגיית המלכות. מלכות בישראל היותנו כלי קיבול. כמו הלבנה במילואה שהיא כלי קיבול לאור של השמש. מלכות ישראל היותנו כלי קיבול. להארת מלכות שמיים. כלי שמאפשר לאור עדין לחול בו. כלי שמאפשר למשהו להעיר בו. ובזה הוא מזכה את כל המציאות כולה. מזכה את כל העולם כולו. כלי מצוחצח, זך, לא מפריע, טהור, נקי. כולו מוכן לזה. בשביל לקבל עול מלכות שמיים, דבר כל כך דק ונאצל, צריך הכשר גדול מאוד. הכשר מוסרי, הכשר היסטורי. וכל אלו נשלמו רק בכנסת ישראל. תמאים ביד תאורים, רשעים ביד צדיקים, כלומר, באמצעות קבוצה כזאת, שמקבלת עליה המלכות שמיים, באמצעות כלי כזה, יכול להופיע שם השם. יכול להופיע מלכות שמיים. זה מוריד שנאה לאומות העולם, אין ספק. קבלת מלכות שמיים היא מאוד 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 רגישה. אבל צריך להתרגל לכך שכל תוכן אלוקי בעולם מופיע דרך ישראל. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כנסת ישראל, והזיווג השלם, החיבור השלם בין קוד שבריך ולשכינתי, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה העובדה שיש במציאות מלכות שמיים. מה יש בישראל שהם כל כך ראויים, מתאימים למלכות שמיים?
לקבל להם על מלכות שמיים.
מה, אנחנו תמיד צדיקים? כולנו צדיקים?
אומר המהר"ל
שהסנה שבו בוערת האש הוא סמל לעם ישראל, שזוכה שבו תתגלה מלכות שמיים.
ומה יש בסנה הזה? הסנה הוא מאוד קשה. יש בו קוצים קשים.
כשעם ישראל הוא צדיק, הוא מאוד מאוד צדיק.
אבל אפילו כשעם ישראל רשע, ואפילו כשעם ישראל עושה טעויות, זה נובע מהיותם קשי עורף. הם קשים, הם אידיאולוגיים, הם עקרוניים. עם ישראל זה עם שהעקרונות מדברים אליו, שערכים כלשהם מעניינים אותו, שאידיאולוגיות מרתיחות אותו. הוא עם שהעולם השמימי יהיה אשר יהיה חודר בו. הוא לא עם שעניינים ארציים כלשהם הם אלו שרק גורמים לו לעשות טעויות. הטעויות שלנו הן טעויות של שמיים, הן טעויות של פרינציפים, של עקרונות, של תפיסות עולם מוטעות, של ויכוחים, של אידיאולוגיות מתנגשות. וגם הרעים, יש להם בעיה, הם קשי עורף, נכון, אבל זה דווקא מעיד על משהו. הסנה, דווקא בגלל שהוא קשה, בגלל שהוא קוצני, היו משתמשים בו בתור גדר. כשרוצים לעשות גדר לאיזה קרם, אז שמים כאלו קוצים, כאלו גדולים, קשים, שלא נרמסים מהר. מין משוכה כזאת לקרם מסביב. הקושי הזה עוזר להיות עם, לעם הזה להיות עם שמעניין אותו הגדרות. הוא עוסק בהגדרות, בגדרות, בתובנות, בהגדרות אידיאולוגיות, בהגדרות עקרוניות, במה המשמעות, מה קורה. הוא לא סתם חי. הוא חייב לתת הגדרות. המאבקים הפנימיים שלו הם יהיו מאבקים של רוח, של גדר, של תפיסות עולם. יהיו ויכוחים מוסריים בישראל, יהיו ויכוחים מחשבתיים בישראל, זה לא יהיה פשוט. אנחנו עם שהוא סנה, עם קוצני. קוצני היא רובן של קשה, שאיתו אפשר להגדיר הגדרות. עם שעסוק בהגדרות. לטוב ולמוטב, לכאן ולכאן, יש פה אומה שלא עניינים חולפים ארציים מגבשים את הזהות שלה. שלא עניינים ארציים חולפים מניעים את התרבות שלה, את המהלכים החברתיים שבה, ההיסטוריים שבה. המהלכים ההיסטוריים השונים שהעם הזה עובר הם תמיד תוצאה של משהו קצת יותר משמעותי מאשר עניינים ארציים חולפים. עם קשה, עם כעורף. עם שהוא כמו שמן שצף למעלה, ולא מצליח, אי אפשר להוריד אותו. אי אפשר להרבב אותו עם המים, עם הדברים הפשוטים, הארציים, הזורמים. אי אפשר להרבב אותו. עם שהוא עמו של משה שמשוי מן המים. כשאנחנו מדליקים נרות, אנחנו מדברים על קבלת המלכות שמיים שלנו כאומה, על התכונות שלנו כעם, שיודע להחזיק תמיד איזו עמדה מורמת, ולכן הוא זוכה להיות כלי קיבול. אבל אנחנו במידה רבה גם מקבלים עול מלכות שמיים בשביל כל האנושות כולה. אנחנו רוצים, כן, להדליק אור ולומר משהו לכל האנושות. בעזרת ישראל, האנושות כולה זוכה להיות קשורה איכשהו למלכות שמיים. ומה שמתברר במאבק עם מלכות יוון הרשעה, זה שכמה שאומות העולם כל כך מקומם אותם המושג מלכות שמיים, וזאת הרשעות, אצלנו המושג מלכות שמיים הוא נשמת אפנו, הוא מה שמרים אותנו, מה שמקים אותנו למעלה. שכינה שורה בישראל, שכינה, כנסת ישראל, נר מערבי לא כבה במנורה, דווקא במנורה, לפי הגמרא בשבת, שם צריך להודיע לבאי עולם. כן, יש איזו בשורה שנאמרת לבאי עולם. אתם רואים, נר מערבי, שכינה שורה בישראל, זה העם שדרכו מופיעה מלכות שמיים. מערב, זה השכינה. הנר המערבי הוא מזכה את כולם. כן, מורשת פלטה, הוא כותב באורות התחייה, הצלה לאנושות יש בכנסת ישראל. זאת הצלה. המאבקים עם המלכויות השונות צריך תמיד למקד אותם ולדעת שכל אומה שבאה להיאבק נגדנו היא באה בעצם לומר למה אפשר להקים או כדאי וטוב להקים מלכות בלי מלכות שמיים. זה מה שהמלכויות באות לומר. הן תמיד באות לומר את זה בווריאציות שונות. למה זה יותר מוצלח, יותר אפקטיבי, יותר יעיל, יותר טוב, מאושר, חכם, לבנות מלכות בלי מלכות שמיים? כמה אתם מפסידים עם השטות הזאת של כמה אתם מלכות שמיים, מלכותית, לאומית? רק שכל מלכות באה עם טיעון אחר, עם גוון אחר, עם אמירה אחרת. מלכות יוון מנסה לגעת בנקודה מאוד 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 רגישה, מאוד. קבלת עול מלכות שמיים מפריעה לפאר של האדם. והפאר של האדם זה יכולת התבונה והשכל שלו. הדבר הכי מפואר באדם זה שהוא יש לו שכל, שיכול לחשוב, הוא יכול לחקור, יכול ללמוד, יכול לעיין. זו הצילות הכי גדולה של האדם. וקבלת עול מלכות שמיים ביחיד ובוודאי בחברה זה האויב הכי גדול של השכל. זה מפריע לשכל. במקום שהשכל יהיה בן חורין, במקום שהשכל יפרח ויחשוב ויחקור ויגיד מה שנראה לו ויחשוף ויחפש בחופש גמור וישאל שאלות ויענה תשובות לפי הבנתו, והחברה כולה תהיה כזאת, השכל יפרח כאירוע חברתי, תרבותי, אתם הורסים הכל. קבלת עול מלכות שמיים הורסת את כל השכל, מצ'קמקת אותו. אומרים לו מראש מה נכון, מה לא נכון, מה עם דפוסי החשיבה המקובלים ומה לא מקובל, למה צריך להגיע, איך צריך לחשוב, מהנדסים לך את הראש, מההתחלה ועד הסוף. אתה לא מפתח צורת חשיבה עצמאית. אתה לא חוקר בחופשיות. המסקנה ידועה מראש. כבר הנביא אמר לך, ככה צריך להאמין, וזהו. וכך צריך לחשוב בכל נושא ונושא. רגע, תן לי לחשוב. לא, כבר יש פרשת משפטים ופרשת זה, והכל כבר כתוב, מה עושים, מקרה כזה, ומה עושים, מקרה כזה. פשוט תשנן, זה הכל, פשוט תשנן, ושיננת. אל תן לי לפתח את הראש שלי, יש לי ראש, ברוך השם, אני יכול לבד להגיע למסקנות. מה עושים? מצבים מסוימים, מקרים מסוימים. בכל הנושאים, פילוסופיים, משפטיים, חברתיים, יש לי שכל. לא כדאי לקבל עול מלכות שמיים. ברמה האנושית זה אויב. זה פוגם באנושיות שלך. האישית, הציבורית, המדינית. תראה איך זה לא כדאי. תראה איך זו טעות. להשכיחם תורתך. איך בדיוק אתם רוצים להשכיח את התורה?
במלכות.
כשעמדה מלכות יוון הרשעה, תפיסת המלכות אומרת, אל תקבל מלכות שמיים, זה אויב של כל העצמאות שלך. להעבירם מחוקי רצונך. החוקים זה האויב. במקום שאתה תגלה את החוקים ותחוקק אותם ותגיע אליהם, באו עליך חוקים.
זידים ביד עוסקי תורתך.
זה דורש ברור, מחודש, עמוק, נוסף. כל מאבק כזה צריך להעמיק עוד יותר את מלכותו ורצון קיבלו עליה. תשמחו במלכותך. בעוד זווית, בעוד פן. למה אנחנו כל כך שמחים בקבלת עול מלכות שמיים? הרי זה אויב של השכל. נכון. זה באמת אויב של השכל, או נראה שזה אויב של השכל. אם אתה חושב שהשכל הוא רק השכל הרציונלי שאתה מכיר. בוודאי שבהרבה נושאים חוכמה והגויים תאמין, אנחנו לא נגד השכל. אנחנו בעד השכל הרציונלי, יש לו הרבה מה לפרוח. אבל יש עוד שכל אחר. יש שכל שהוא לא השכל הרציונלי, הוא שכל שתמון בתוך המין האנושי, רק המין האנושי לא הגיע אליו בכלל, כי הוא לא נמצא פה. זה שכל שלא נמצא בארץ, זה שכל שנמצא במקום אחר, הוא נמצא בשמיים. יש שכל שלם שהוא פוטנציאלית שייך לאדם, אבל הוא לא נמצא כאן. כמו שאתה מבין לבד, ש אם ילד לא יכניס אותו לבית ספר, אז למרות שפוטנציאלית הוא מאוד שכלי, הוא לא יהיה שכלי, כי צריך תהליך של הוצאה לפועל, וצריך להכניס אותו לבית ספר, מה לעשות? יש עוד שכל נוסף, אומר המהר"ל בתפארת ישראל, פרק ט"ז, יש עוד שכל אחר, שכל שמימי, שהוא לא נמצא פה בכלל, תחפש אותו בכל הארץ, הוא לא נמצא פה. החוכמה מאין תימצא, היא לא נמצאת. תחפש בתהום, תחפש שם, אומר איוב, לא תמצא בשום מקום. היא לא נמצאת כאן. לא עימדי, היא לא פה. והדרך היחידה לקבל את השכל הזה העליון, זה אותה מוכנות לקבל, להיות כלי, כלי כיבוד. להיות בעמדת כלי כיבוד. לצחצח ולנקות ולשכלל את עמדת הכלי שבנו. משה קיבל תורה מסיני. בענווה גדולה. בקבלת המלכות שמיים. העם שאמר מלכותו ברצון קיבלו עליהם זכה לקבל תורה. התורה היא לא אויב של השכל הרציונלי. תפתח את השכל הרציונלי, אף אחד אין שלא מפריע לך. זה בסדר גמור, אתה יכול לפתח אותו כמה שאתה רוצה. מצוין. אבל תדע לך שיש עוד קומה שלמה שכלית. שלא באנו להכתיב לך אותה, באנו ליצור לך מגע. אין התנגשות בין השכל של האדם לשכל של התורה. יש על גבי מיצוי השכל של האדם עוד שכל חדש. או בלשון הגאון מבינה, במקום שמסתיימת הפילוסופיה, מתחילה חוכמה חדשה, חוכמת הקודש, אומר הגאון. אחרי כל הקומה של הפילוסופיה, עוד קומה חדשה לגמרי. קבלת עול מלכות שמיים פותחת פתח חדש לשכל אחר. זה יהיה שכל שבמבט ראשון רציונלי הוא לא בדיוק מסתדר עם מה שאתה חושב. נכון?
נדרשת פה ענווה מאוד גדולה. הסנה, חוץ מזה שהוא קשה, המדרש מייחס עוד תכונה לסנה. הסנה הוא מאוד שפל מכל האילנות. וישראל שפלים, ענבים בדעתם. מוכנים
להיות כלים. ואור זך מאוד יכול לחול בישראל. אור של נבואה, אור של רוח הקודש, אור של שכל אחר. שכל מאוד מאוד עדין, מאוד דק, מאוד עליון. שהוא כולו תלוי בעוצמת קבלת המלכות שמיים. פרץ חדש של תורה שבעל פה, ים חדש של תורה שבעל פה צריך לצוף כתוצאה מקבלת המלכות שמיים. הערות רוחניות חדשות, חידושי תורה, חידושים רעיוניים, עולם שלם. ברמה הלאומית, הזיכוך הלאומי שלנו, הענווה הלאומית שלנו, היותנו כלי, נר, שמצחצח ומתאר את עצמו כל הזמן, מביאה בישראל להערות בלתי פוסקות. שכל שכל הזמן הולך וצומח, הולך פרה ורבה, הולך וגודל. המאבקים אלו הם לא המאבקים שהיו פעם, הם מאבקים עכשוויים. הסוגיות האלו הם סוגיות עכשוויות. כי כל המלכויות וכל הטענות שלהם זה טענות שכל הזמן נאמרות. בגלוי או בנסתר. וכל פעם, כל שנה מחדש אנחנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים מלאה, עמוקה, ולהכיר מחדש בשמחה בשכל העליון שאנחנו זוכים לקבל. יש בהרבה ספרים תפילות על בנרות חנוכה, ובין מכל מיני ספרים שהרגעים האלו של הדלקת הנרות זה רגעים שבהם האדם יכול מאוד להתפלל בליבו להארה רוחנית חדשה, לשכל עליון שיחול עליו, לחוכמה שתשפע עליו. הרגעים האלו הם ממש רגעים של קבלת עול מלכות שמיים מחודשת. נר חנוכה מול המזוזה, הבית מקבל עול מלכות שמיים. זה מחזק את המלכות הלאומית שלנו ממש. אנחנו בונים מלכות היום. והתוקף המלכותי שלנו תלוי בקבלת עול מלכות שמיים שלנו כיחידים וכאומה. ברשות הרבי מדליקים. שכולם יראו, בבית כנסת מדליקים, במקומות ציבוריים מדליקים. עם ישראל מקבל עול מלכות שמיים. זאת אמירה לאומית. שחודרת לכל בית ובית. בזמן הזה. יכול להיות שזה מקומם, יכול להיות שזה גורם בעיות, חיכוכים, אי הבנות. כל התקדמות שלנו מלכותית נהיית יותר ויותר קשה. ככל שהזמן יעבור ועובר, אנחנו יעתת רואים שממש רוצים לפגוע במלכות של ישראל. זה כבר מזמן לא דאגה לאנשים אחרים. זה רצון די ברור לפגוע, לעצור, להתערב, להיכנס לתוככי המלכות הישראלית, לשאלות המלכותיות הפנימיות שלנו. המדיניות, המוניציפליות, החברתיות, בכל נושא. רק אל תקימו מלכות שלכם. שהמלכויות, שאנחנו נהיה, שהמושג המלכותי יהיה שלנו, אנחנו נהיה המלכים. המאבקים הולכים ונהיים יותר ויותר חונקים. כמעט לא ברור מי המלך. כמעט זה נראה שהמלך שלנו הוא לא מלך, שהמדינה שלנו כמעט לא מדינה עצמאית. מה קרה? למה רק נגדנו? למה יוון עוזבת את כולם ומתעסקת רק איתנו? ולמה מלכות הרשעה ממשיכה להיות כזאת? כל הזמן נהיית כזאת. מלכות רשעה שכל הזמן חודרנית. למה? למה היא חודרת? נכנסת לתוך הבתים, פרצו חומות מגדליים, נכנסת לתוך הבתים, נכנסת לכל מקום, מחליטה על הבתים, בונים בית או לא בונים בית. וכי מלכות אחרת תחליט לנו אם אנחנו בונים בית אצלנו פה, במלכה שלנו? זה כמו להגיד, כתבו לכם, פרצו, אל תעשו מזוזות, נכנסים לבית. מאיפה זה בא הרצון להיכנס לתוך הבתים? פחד, יראה אדירה מהמושג המלכותי הישראלי שהולך וצומח. כי המושג המלכותי הישראלי הזה הוא מלכות שמיים. בקבלה מחודשת מלכות שמיים שלנו, התקיפה, הבהירה, הברורה, של האש הזאת, של הסנה, אנחנו מזכים את אומות העולם, ובונים מחדש את המלכות שלנו כל שנה מחדש, צריך לבנות אותה. חזרה המלכות לישראל, אומר רמב"ם, צריך לשקם את המלכות. שיקום המלכות זה אתגר לאומי. בעזרת השם, נרות החנוכה יחממו את הלבבות ויפשירו את הקרח ואפילו את ההקפאות. בשורות טובות.